פרק מונחת בתהילים, הפתיחה של הפרק, המילים הראשונות, הן דומות למה שהיה הפתיחה של פרק הקודם, פרק נון זין. דיברנו שם כבר על המשמעות של המילים הללו, למנצח, אל תשחט, לדוד מכתם. פה במזמור הזה כולו, דוד המלך מדבר על אנשים שמתנהגים ברישות, הוא מתאר מצד אחד את גודל הרישות שלהם, מתאר את זה בביטויים מאוד חריפים, וביחד עם זה הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיבטל את כולם ויגרום שלא יהיה שום זכר לצד של רשע, והצדיקים הם ינצחו ויראו את גדולתם. כפי שחלק גדול מהמפרשים מסבירים, שדוד המלך מתייחס פה לאבנר, שמסופר בתנך שאחרי שדוד המלך לקח את החנית ואת הצפחת משל שאול, והוא לא פגע בו. אחר כך הוא אמר, אם הייתי קרוב ויכולתי לפגוע בו, אז בעצם כל הרדיפה של שאול ואנשיו נגדו, הם לא בצדק והם לא נכונים, ועל זה בעצם מתייחס, כפי שרשי אומר ועוד מפרשים, שזה מתייחס הדברים שלו פה. אז בואו נראה פסוק ב'. האומנם אילם צדק תדברון, משרים תשפטו בני אדם? היינו, הוא פונה כאן באמירה שהמסקנה שלה היא הפוכה ממה שכתוב. אומר, האומנם האם אתם מדברים ביושר, בצדק? הרי ברור שאתם לא דוברי צדק, אתם לא דוברים דברי אמת. המילה אלם, יש לזה הרבה משמעויות, לפי האופן שהצבענו כרגע, אלם זה כמו תוקף, חוזק, אלים, אז הוא בא ואומר, אני אומר דברים ברורים וללא ספק, אתם לא מדברים דיבורים של צדק. יש לפעמים, יש הרבה פירושים אחרים, למשל אחד המפרשים אומר, שהאמירה שלו זה אומר, הרי יש כאן שני דברים, אלם יכול להיות במשמעות של שתיקה, כמו אילם. ותדברון, זה בדיוק הפוך, עניין של דיבור. אז הוא בעצם אומר, האומנם אילם צדק? האומנם צדק תדברון? דהיינו, גם השתיקה שלכם היא לא במקום, וגם הדיבור שלכם לא במקום. כשצריך לדבר אתם לא מדברים, כשצריך לשתוק אתם לא שותקים. אז גם זה וגם זה לא בצורה נכונה. זה אופן אחר איך להבין את המילה אילם. אותו דבר, הסיום של הפסוק, גם זה נאמר בלשון חיובית, אבל הכוונה היא בסימן שאלה ובתמיעה ובאמירה שזה לא כך. מישרים תשפטו בני אדם? האם אתם שופטים אנשים? האם אתם מתייחסים לאנשים? האם אתם פועלים את הדברים בצדק וביושר? הרי ברור שאתם לא ישרים וזה לא כך. מעניין להוסיף שהגמרא יש במסכת חולין על הפסוק הזה דרשה מעניינת מאוד, שהגמרא אומרת ככה, לומד את הפסוק במשמעות אחרת, אומרת ככה, האומנם אלם, האומנם מלשון אומנות, אומרת הגמרא. האומנם אלם, מה האומנות של האדם בעולם? אלם, לשתוק. אז שואלת הגמרא, האם אפשר שאדם גם בדברי תורה ישתוק? אומרים לו, צדק תדבר, דברי תורה כן תדברו. האם יכול להיות שאדם יהיה מזה גס רוח? אומרים לו, מישרים תשפטו בני אדם, תהיו בני אדם באופן של מישרים, בלי גאווה. זה הלשון של הגמרא. יש על זה ביור ארוך של הרבי שמסביר מה המשמעות של הגמרא הזו, כי להבין את זה ככה בפשטות קצת קשה. מה המשפט הראשון אומר? שהאומנות של האדם זה לשתוק? לשתוק נקרא אומנות? לכאורה האדם צריך להיות בפעולה. ולמה יעלה על דעתנו שבתורה צריך לשתוק וצריך להגיד צדק תדבר? יש פסוק בתורה, חייבים ללמוד תורה. ולמה יעלה על דעתו שאפשר להיות בגאווה וצריך להגיד לו לא להיות בגאווה? מה עומק הפנימי שעומד מאחורי המילים הללו של הגמרא? אני מסביר ברכות ואומר כך, שיש בעולם את כל הבריאה שנבראה על ידי דיבור. 10 מאמרות, יש את הנשמות, משהו רוחני, עולמות עליונים, שהם נבראו על ידי מחשבה אלוקית. מחשבה זה על המדיטקסי, הדברים יותר נסתרים. רואים ככה, מה האומנות של אדם בעולם? מה הוא צריך לגלות בעולם? לא רק לגלות בעולם את הדיבור האלוקי שמחיה כל דבר. זה, כמו שאומרים, הדבר הפשוט. העבודה שלו לגלות את האלם, את המחשבה האלוקית, לגלות את הסוד האלוקי, זה העבודה של האדם. מצד שני, האדם יגיד, אוקיי, העבודה שלי הכל לעבוד רק על הסוד ועל הפנימיות, אז אולי גם בדברי תורה צריך ללמוד רק את הפנימיות, צדק תדבר, רק את הסוד, אותו דבר כמו שבעולם. אם לא, בדברי תורה אתה צריך גם צדק תדבר, אתה צריך גם ללמוד את נגלד התורה. לא רק את הפנימיות של התורה, בתורה אתה צריך ללמוד גם את הנגלד של התורה. וזה צריך להיות לימוד כזה, שאתה לא חלילה תפריד בין הנגלה לפנימיות, אלא תגלה בנגלה את הקדוש ברוך הוא, את המחשבה גם בדיבור של הנגלה, ואז במילא זה לא יגרום לך גסות רוח, כי אם אדם מפריד, אז הוא לומד נגלה לתורה, ויכול להיות גס רוח. אז אומרים, משארים תשוותו בני אדם. ככה הוא מסביר בעומק את המשמעות של הגמרא הזו. נמשיך הלאה, פסוק ג', נמשיך לפי פשט המזמור, שמדבר על אותם רשעים, אומר עליהם כך, אף בלב, עולות תפעלון, בארץ חמס ידיכם תפלסון. אומר, אתם אנשים שבלב שלכם, המילה עולות כאן זה כאילו היה כתוב עוולות. אתם בלב שלכם פועלים כל הזמן וחושבים כל הזמן לעשות עוולות, לעשות דברים לא נכונים. זה כל החיים שלכם, כל הפנימיות של הלב שלכם. בארץ חמס ידיכם תפלסון, מה הכוונה? שני אופנים. המילה תפלסון אפשר להבין מלשון משקל, כמו לשקל בפלס הרים, פלס זה כמו משקל. אתם שוקלים, דהיינו אתם, כמו אדם שעושה עסקים עם משקל של שקר, אז הוא גוזל את האנשים. זאת אומרת, אתם אנשים כאלה שהידיים שלכם מלאים בחמאס, מלאים בגזל, למה? כי אתם בחמאס תפלסון, אתם מחזיקים משקל של שקר, אתם כאילו נוהגים ממשקל, כי רוצים כאילו יושר, אבל הכל אצלכם זה ברמאות. יש אופנים אחרים להסביר שהמילה תפלסון זה מלשון, כמו שאומרים, לפלס דרך. אז חמש ידיכם, אתם מקבלים שוחד בידיים שלכם, והם חושבים שזה יפלס לכם דרך בכל מקום. היינו כך או כך, הוא מתאר את הרוע של האנשים הללו. פסוק ד', זורו רשעים מרחם, תאום מבטן דוברי חזב. זאת אומרת, אתם אנשים רשעים, זה לא שהם באיזשהו שלב בחיים יידרדרו לדבר הזה, אלא הם זרים, זרים הכוונה היא שהם רחוקים מהדרך הנכונה, הם זרים מרחם, דיינו מלידתם הם כאלה. טעו אותם דוברי חזב שהם טועים בדרכם, מאיפה זה התחיל? מבטן, דיינו כל ימיהם היה רוע ורשע, לא היה להם אף פעם דרך אחרת, מקטנות. פסוק ה' מתאר את הרוע שלהם בעוד דימויים שהוא מביא מבעלי חיים. פסוק A, חמת למו כדמות חמת נחש, כמו פתן חרש יעתם אוזנו. דהיינו, חמת זה ארץ. אז אומר, הארץ שלהם, חמת למו, כאילו הארץ שלהם, זה כמו חמת נחש, כמו ארץ של נחש. איזה נחש? יש נחשים, אומנם יש להם ארץ, אבל בדרך משל יש כל מיני אנשים שהם יודעים להגיד לחש לנחש, והנחש לא מזיק. אז זה משל לאנשים שאומנם הם רעים, אבל הם מוכנים לקבל דברי מוסר להירגע. אבל יש אומר נחש כזה שהוא פטן. פטן זה כינוי נחש מאוד ארסי. והוא חרש. מה בוש חרש? או בדרך משל, לפת עצמו חרש, או איך שרשי אומר שהפטן הוא זקן, אז הוא נהיה חרש באוזן אחת, ואת האוזן השנייה הוא סותם באפר. ואז, שגם אם יבוא חבר חברים, כמו שהוא מזכיר זה בפסוק הבא, בא בן אדם שיש לו דרך לדבר לחש לנחשים, אז הוא יעתם אוזנו, הוא לא ישמע כדי שזה לא יפעל עליו. אז כוון לומר שאתם כאלה רשעים, שהערש שלכם כזה רע, אתם לא מוכנים לקבל שום שינוי בהנהגה שלכם. וזה ההמשך של פסוק ו', אשר לא ישמע לכל מלחשים, חובר חברים מחוקם. זה אותו נחש, שלא שומע לקול, או לא שומע בקול של אלה המלחשים לו, אפילו שהחובר חברים, חובר חברים זה כינוי לאותו מחשף מומחה, שהוא יודע לאסוף את בעלי החיים ולפעול עליהם, שיפעלו איך שהוא רוצה, ואפילו אם הוא מחוקם, מאוד מאוד מנוסה אותו מחשף, אבל הנחש הזה, הוא יתם אוזנו, הוא לא מוכן לקבל. זאת אומרת, אותם רשעים, זה הנמשל, כאלה רשעים שגם אם בא מישהו שיש לו יכולת, אולי להשפיע על אנשים, לא יכול להשפיע עליהם, הם אוטמים את האוזן ולא רוצים להיות בכלל מושפעים. ואז מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? פסוק זין. אלוהים ארוס שיני מו בפימו. מעל תאות כפיים נטוץ אדוני. הוא מבקש, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שאתה הקדוש ברוך הוא תשבור להם את השיניים שנמצא עדיין בפה שלהם. דהיינו, קח מהם במילים אחרות את הכוח שלהם, שהם לא יוכלו לעשות רוע. מלטאות כפירים, מלטאות זה כינוי לשיניים, כפירים זה עריות. כאילו השיניים של העריות, שהקדוש ברוך הוא ימטוץ אותם, ישבור אותם. כאן הוא משתמש בביטויים על השיניים, להרוס, למטוץ. לכאורה זה ביטויים שמתאימים לעמודי בניין גדולים. כיוון שהשיניים בפה, הם עומדים כמו עמודי בניין, הם קבועים חזק בתוך הפה, אז לכן בדימוי שרוצים להגיד שיבטל אותם, אז הוא משתמש בביטויים נטוץ, הרוס. דהיינו שזה מראה שהקדוש ברוך הוא ישבור את הרשע והרוע של אותם רשעים. שוב מתאר עוד דימוי בפסוקים הבאים, עוד דימויים מבעלי חיים או מכל מיני חפצים, עד כמה הקדוש ברוך הוא יבטל אותם. זה פסוק ח'. אם מעשו כמו מים, יתהלכו למו, ידרוך חיציו כמו יתמוללו. מה הוא רוצה להגיד? הרשעים הללו יתמסמסו ויחלו כמו מים. יתהלכו למו, מה שנקרא, שאומרים שילכו להם, שיעלמו, שיתנדפו, שלא יראו אותם בכלל. ידרוך חיציו, גם אם הרשע דורך עם הקשת את החיצים כדי לראות על מישהו, אז מה יעשה הקדוש ברוך הוא? כמו יתמוללו, שזה יתפורר להם, במילים אחרות, שכל התוכניות שלהם להציק לאחרים לא יצליחו, אז הוא מדמה את זה, שהם יתמסמסו וישברו להם החיצים. פסוק ת' עוד דימוי של עוד יצור. הוא אומר, כמו שבלול תמס יעלוך, נפל אשת בל חזו שמש. מה הוא רוצה לומר? גם זה שני אופנים איך להבין. בפשט, שבלול אנחנו מכירים, יש שבלול שהוא גר בקונחייה שלו. כשהוא יוצא מהקונחייה שלו, הרי הוא אין לו עצם לשבלול, אז הוא פשוט הוא נמס, לא נשאר ממנו כלום. אז הוא אומר שהם יהיו כמו שבלול, שתמס יעלוך, הוא נמס ולא נשאר ממנו כלום. רש"י מסביר ששבלול זה כינוי לזרימת מים של נהר, מביא, יש שיבולת הנהר, יש כזה ביטוי. כמו שבלול, דהיינו שהרשעים יעבדו בשיטפונות של מים. ככה או ככה מובן אותו דבר שהם יתבטלו, רק השאלה אם זה דימוי ליצור הזה שנקרא שבלול, שזה משל לזרימת המים. מה זה החצי השני של הפסוק? נפל אשת, בל חזו שמש. גם זה יש כמה אופנים להבין. יש בעל חיים שנקרא אשת, קוראים לזה תנשמת. הבעל חיים הזה הוא קל מאוד ללכוד אותו, כי הוא חי באפר ואין לו עיניים. בל חזו שמש פרושו הוא עיוור, אין לו עיניים. כיוון שאין לו עיניים, אז קל לתפוס אותו כי הוא לא יכול לברוח. אז הוא אומר שהם יהיו כמו שהאשת נופל בידיים של הצדים, ציידים, כי הם בל חזו שמש, כי הם לא רואים. או שאפשר להבין שבמובן נפל, במובן שאשת מלשון אישה, אישה שמפילה את העובר שלה, יש נפל, אז הנפל הזה מת במצב של בל חזו שמש, הוא לא חי אף פעם, אלא הוא מלכתחילה נוצר, כי הוא מת עושה גם כקללה לאותם רשעים, שלא יישאר מהם שום דבר. עוד ביטוי, פסוק אחרון, ביטוי נוסף לכללה שמקלל את הרשעים, הוא אומר, בטרם יבינו סירותיכם עתד, כמו חי, כמו חרון, יסערנו. מה אומר כאן גם? שני אופנים איך להבין את זה. אופן אחד, סירותיכם זה כינוי לקוצים. הקוצים כשהם בתחילת גדילתם נקראים סירות. עתד זה כינוי לקוצים שהם כבר במצב שהם קשים ודוקרים. אז הוא אומר, בטרם יבינו סירותיכם עתד. לפני שהקוצים יגיעו לבשילות, שהם יכולים לדקור, שהם יהיו עדיין כמו חי, עדיין הם עדיין יהיו טריים, ועדיין הם לא כאלה יכולים לדקור, אז כמו חרון יסרנו. אז הקדוש ברוך הוא יעיף עם רוח שערה בכעס ויבטל אותם. דהיינו זה משל, שהם הרי קוצים, אז לפני שהם יבשילו להיות קוצים דוקרים, אז הקדוש ברוך הוא ימחוק אותם. זה אופן אחד. אופן אחר אפשר להגיד שסירותיכם זה מלשון סיר, והסיר רוצים לבשל בו את הבשר. שמים מתחתיו בדרך כלל עצים. אם אתה שם עצים, אז זה מבשיל. אבל אם אתה שם מתחתיו קוצים, הקוצים נגמרים והסיר לא מספיק להיבשל. האוכל שבסיר לא מספיק להיות מוכן. אז הבשר שבסיר נשאר חי. אז הוא אומר, כמו בטרם יבינו סירותיכם עתד, הסיר לא יבין. היינו, הסיר לא יצליח להיות מושפע מהעתד שתחתיו, האוכל שבפנים יהיה חי, והוא התקלקל כולו. בעצם זה גם סוג של בימוי, שהרשעים הללו לא יצליחו לפתח שום דבר והתבטלו לגמרי. ואז באים שני הפסוקים האחרונים, הבעת שמחה שהצדיק רואה את המפלה של הרשע, אומר, ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. ראינו, הצדיק שמח כשהוא רואה שהקדוש ברוך הוא נוקם ברשע ומבטל את התוכניות שלו עוד לפני שמתפתחים. כדי להביא דימוי עד כמה הצדיק רואה את המפלה של הרשע, אז הוא עושה דימוי כאילו שהפעמיו זה הרגליים. כאילו הצדיק רוחץ את רגליו בדם של הרשע. האם זה דימוי להגיד עד כמה הוא רואה את המחיקה המוחלטת של התוכניות של הרשע, שלא נשאר ממנו שום דבר. ואז לא רק הצדיק נהנה מזה, אלא הוא מסיים פסוק האחרון, ויאמר אדם, אך פרי לצדיק, אך יש אלוהים, שופטים בארץ. ואז כל האנשים שרואים את כל מה שמתרחש, רואים איך שהרשעים מתבטלים, אז יגידו כולם, יש פרי לצדיק, דהיינו, הצדיקים מצליחים במעשים שלהם. והרשעים נופלים, יש אלוקים, יש אלוקים פירושו, יש השגחה אלוקית על כל מה שקורה. שופטים בארץ, הקדוש ברוך הוא שופט בצורה נכונה, עושה צדק עם הצדיקים, נותן עונש לרשעים, יש סדר בעולם. זה בעצם יהיה הביטוי של כל מי שיראה את כל התהליך שקורה.